שלום וברוכים הבאים לשידורי קשת. והיום יום שני, שיעור פרשת השבוע, כאן זה עזרא ביק. היום אנחנו עוסקים בפרשת וישלח. פרשת וישלח, אז יש לו שני חלקים ברורים, דרמטיים. המפגש של יעקב עם עשיו ברגע מיד שהוא נכנס לארץ ישראל, והמפגש הדרמטי, אולי מפגש זה מילה קצת פרווה, ההתמודדות עם שכם, עם אנשי שכם, פרשת דינה. לא בשתי הפרשיות האלו אני רוצה לעסוק, אלא בקטע יחסית קצר שבא מיד אחריו, העלייה של יעקב לבית אל. החלק הזה של הסיפור מחולק לשניים, מחולק בצורה ברורה ובהירה. החלק הראשון זאת עליית יעקב לבית אל, שמתחיל בפרק למנה פסוק א', ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל, שב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבואכך מפני עשיו אחיך. ואז יעקב עולה, ובפסוק ז', ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים, בבואכו מפני אחיו. החלק הזה של הסיפור נתחם, והוא מסתיים בפסוק שאיננו חלק מהסיפור ממש, ולכן אני טוען שזאת סיומו. ותמות דבורה מנקת רבקה ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט. גם עצם העובדה שדבורה מנקת רבקה מתה באותו זמן, שהוא לא חלק, אולי קרה באותו זמן, אבל לא חלק מהעלייה לבית אל. וגם סגנון הפסוק, ותיקבר ויקרא שמו אלון בחוט, זה פסוק שמסיים. מיד אחר כך כתוב, ויירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. זה החלק השני, זו פתיחה חדשה, גם בגלל הפסוק שמפריד, וגם אם לפעמים זה יכול לקרות, בונים מזבח והשם נגלה, אז זה לא היה נפתח, ויירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. לא צריכים סימון של זמן. אם היה כתוב, ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, ויירא עליו אלוקים, כלומר, על המזבח, אז גם לא היה פסוק המפריד, וגם לא היה כתוב עוד בבואו מפדן ארם. עוד אומר שזה מאורע נוסף, ובהתגלות אלוקים הזאת, אז כתוב, יאמר אלוקים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יש שמך, ויקרא את שמו ישראל, ויאמר אלוהים, אני אל שדי, פרי ורווי, כה יוקה גויים יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו, את ארץ אשר נתתי לאברהם יצחק לך את ננה, וזרחה אחריך תן את הארץ. היה מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו, וכן הלאה. אני רוצה לדבר על שני החלקים. יש כאן איחוד מסוים בין שני החלקים האלו, שאנחנו נדבר עליהם, אבל יש שני החלקים לסיפור של יעקב בבית אל, בבואו מפדן ארם. ההופעה, הגעה השנייה של יעקב אל בית אל, מה משמעותו, מה זה עושה כאן, ואיך אנחנו מביאים אותו, בהקשר של הפרשיות בכללם. חלק הראשון, מיד אנחנו מסתכלים על הפסוקים, אנחנו נתקלים בכמה שאלות ראשוניות, בסיסיות, סגנוניות. השם אומר לאלוהים, אלוקים אומר ליעקב, לעלות בית אל. מיד יעקב אומר אל ביתו, פסוק ב', וכל אשר עינו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, התטהרו והחליפו שמלותיכם. למה יעקב מחליט כרגע לנקות את ביתו מעבודה זרה? אם מדובר בעבודה זרה ממש, בעבירה, אז מה קרה עד עכשיו? למה דווקא היום? איפה, מה הקשר בין זה לבין דיבור אלוקים אליו לעלות לבית אל ועשה שם מזבח? ב', הביטוי שמופיע, אלוקים אומר ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם. יעקב אומר לביתו בפסוק ג', ונקומה ונעלה בית אל. ועשה שם מזבח, ואז הם מגיעים לבית אל. למה כתוב לקום ולעלות? קום עלי. גם הכפל וגם עצם הביטוי, למה לעלות? אנחנו, זה נדיר מאוד למצוא בנסיעה בתוך ארץ ישראל, ואנחנו בתוך ארץ ישראל. הלא יעקב כבר היה בשכם, בזמן מושך בשכם, ולפני כן הוא היה בסוכות. לא מוצאים שבנסיעות בתוך ארץ ישראל משתמשים בביטוי לעלות. אפילו אם מבחינה טכנית אולי יעקב נמצא בשכם, כלומר בעמק שכם, וצריך אכן לעלות, להגיע לבית אל. גם הקום עלי, וגם החזרה, שגם יעקב אומר לביתו, נקום ונעלה. עובדה שאחר כך בנסיעה לא כתוב שויקם ויעלה, או ויעלו ויסעו. כתוב ויסעו. ויבוא יעקב לוזה שבארץ כנען. הוא בא, כמו שתמיד כתוב בנסיעות בתוך ארץ ישראל. מה המשמעות של הקימה והעלייה? ג' לאיזה מקום יעקב נוסע? הלא אלוקים אומר לו שהוא צריך להגיע לבית אל, קום עלי בית אל. יעקב אומר לביתו, נקום ונעלה בית אל. בתיאור של מסעם כתוב, ויסעו, ופסוק ו, ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל. כמו יעקב לא מגיע לבית אל, הוא מגיע ללוז, אשר בארץ כנען, ואז כתוב בפסוק, זה מין הערת עורך, מין הערת שוליים, היא בית אל, כי אתה עלול להתבלבל, ובצדק, הם נוסעים לבית אל, מגיעים ללוז. אולי אתם לא זוכרים שלפני שתי פרשיות כתוב, סליחה, בפרשה הקודמת כתוב שאולם לוז שם העיר לראשונה. ובכלל, למה תורה גם שם בפרשת ויצא וגם כאן וישלח, צריך בכלל להגיד לנו מה שם המקום לפניכם. המקום נקרא בית אל בלשוננו, וכמה פעמים חזל אומרים על מקומות שמופיעים בתורה שהם נקראים השם סופם, כלומר משמשים בשמות הישראליים שלהם. מי זה מעניין שהמקום נקרא לוז לפניכם? בפרשתנו עוד יותר, שאלו זה נקרא בית אל בפרשתנו, כי הוא אומר לו, סע לבית אל, יעקב אומר, אנחנו ניסע לבית אל, אבל שהוא מגיע, הוא מגיע ללוז, ואז צריכים להגיד לנו הערה, כי אנחנו לא זוכרים, הלוז שאנחנו מדבר עליו, היא בית אל, שהיום מדובר עליו בפסוק הקודם. מה זה לוז? מה זה בית אל? עוד נקודה על הביטוי של אותו פסוק, ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען. יש לוז אחר? צריכים להודיע שהלוז הזה נמצא בארץ כנען? מתי מופיע הביטוי הזה בארץ כנען? זה ראוי ונכון להופיע כשמישהו מגיע מחוץ לארץ, הוא נוסע, 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 ואז הוא מגיע למקום, נניח, אני מגיע ליריחו, באתי מהיהודים, יוצאים ממצרים, עם ישראל יוצאים ממצרים, הגיעו ליריחו אשר בארץ כנען, זה הייתי מבין. המקום הראשון שאתה מגיע, שהוא אכן ארץ חדשה, אז כותבים עליו שזה ארץ כנען, וכך אכן כתוב פעם אחת לפניכם, כשיעקב אכן, אחרי המפגש עם עשיו, נוסע ומגיע לאן שהוא צריך להגיע, כתוב בפרשה, למד לפסוק י"ח, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם. כן? כלומר, נכון שאולי הוא היה קצת לפניכם בארץ, במקום הראשון שהוא התיישב, הוא הגיע אחרי נסיעה, 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 ואז הוא הגיע לשכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם, וייחן את פני העיר. המקום הראשון שהוא, התחנה שלו, היעד שלו, אם אני נוסע מארץ ישראל לארצות הברית, אז יכול להיות שאני נמצא באוויר, אבל עם המטרה שלי זה לוס אנג'לס, אומרים, הגעתי לוס אנג'לס מארץ ישראל. יעקב הגיע לשכם מפדן ארם. בשום תחנה אחרת שיבוא אחר כך, לא צריך לכתב שהוא הגיע עכשיו, אחרי שכם, הוא הגיע לחברון, אשר בארץ כנען, או לבאר שבע, אשר בארץ כנען, או, 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 או לשום מקום אחר שבארץ כנען, אבל על כאן, על לוז כתוב, אשר בארץ כנען. והאמת שבחלק השני של פרשתנו, של הנושא שלנו היום, שאני אדבר עליו בחלק השני של השיעור, אבל רק לצורך הבהרת נקודה הזאת, כתוב, וירא אלוקים על יעקב עוד בבואו מפדן ארם. אותו ביטוי, בשכם היה כתוב, אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם. שני הדברים ביחד מסמלים את תחנת הכניסה, או את תחנת הנחיתה שלי בארץ ישראל. אז כתוב בשכם, כי שכם הוא המקום הראשון שיעקב מגיע אליו בתור תחנת ישיבה, למה עכשיו כתוב עוד פעם לגבי לוז, אשר בארץ כנען, ואחר כך היה כתוב בבואו מפדן ארם. הוא לא הגיע לבית אל בבואו מפדן ארם, ולוז איננו בארץ כנען במובן הזה שאנחנו מדברים עליו. עוד שאלה. יעקב, כשהוא אומר לביתו שאנחנו עולים לארץ כנען, לסליחה, לבית אל, כתוב, ויום היעקב אל ביתו וכל אשר אימו. תיאור האנשים של יעקב זה ביתו וכל אשר אימו. כשהם מגיעים לשם, כתוב, ויבוא יעקב לוז אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא... וכל העם אשר אימו. הוא דיבר עם ביתו. כשהוא הגיע, הוא הגיע עם עמו. הוא וכל העם אשר אימו. שאלה האחרונה, כמעט האחרונה, יותר עניינית, פחות לשונית, למה אלוקים אומר ליעקב לבנות מזבח? כל המפרשים מקשרים את הסיפור שלנו עם הנדר. יעקב, ככה רשי גם מסביר, יעקב לא קיים את נדרו, אם יהיה אלוקים עמדי וכו' וכו', ואבן הזאת ששמתי מצבה יהיה בית אלוהים, הוא לא קיים את נדרו, למרות שהוא עכשיו חזר, והשם שמר עליו, הוא הגיע בחזרה לארץ ישראל. אז אם כן, מה שהוא צריך לעשות זה, להקים או להקים מחדש, או לחנוך מחדש את המצבה, ואת האבן הזאת ששמתי מצבה, יהיה בית אלוהים. אז זה הוא צריך לעשות, וזה הוא באמת עושה. כתוב על יעקב, בסוף החלק השני של פרשתנו, של סיפורנו, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת האבן, ויסך עליה נסך, ויצוח עליה שמן, ויקרא יעקב בשם מקום אשר דיבר איתו שם אלוקים בית אל. מה המטרה של המזבח? יעקב, גם הוא, אנחנו עושים אסוציאציה של יעקב עם מצבות. למה אלוקים מצווה לא לבנות מזבח? בכלל, אין ציווי לאבות לעשות מזבח. הם עושים, הם בונים מזבחות, לבד, בעצמם. אברהם מגיע לארץ ישראל, הוא בונה מזבח. כמה פעמים? גם בבית אל, גם במקומות אחרים. יעקב בונה מזבח בציווי השם. למה שמצווה אותו לבנות מזבח? ולמה זה הדבר הראשון שהוא עושה, אבל רק אחרי שהשם נגלה אליו, הוא מקים, עוד בפורק בדן הרם, אז הוא מקים, או מקים מחדש, את המצבה. ושאלה אחרונה, שאולי לא קשורה, ואולי לא צריכים לענות עליה, במסגרת הזאת, למה אכן מסופר שדבורה מנקת רבקה מתה באותו זמן? מאחר, שזה די ברור לי, שלמרות שהדגשתי שיש כאן שני חלקי סיפור, והפסוק הדבורה מחלקת אותם, אבל מצד שני, שני חלקי הסיפור הוא ודאי שהם קשורים. מדובר במה שקרה בשהות היחסית קצרה של יעקב בבית אל. הוא בא, בנה מזבח, השם נגלה אליו, הוא בנה מצבה. ובאמצע יש את הפסוק על דבורה, מחייב שאין כאן רק קשר זמני, אלא יש איזשהו קשר מהותי בין מה שקורה בבית אל, המשמעות של הסיפור שלנו, ומיתת דבורה. אוקיי. לנסות לענות על השאלות האלה. אם אנחנו מסתכלים על פרשתנו, אני חושב שזה ברור שבתוך הפרשה שלנו יעקב מגיע לארץ ישראל פעמיים. פעם בשכם, כפי שכתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען ובו פנן ארם, וייחן את פני העיר. הפסוק הזה הוא לא רק מציין, לא רק הלשון שאמרתי, כתוב בבוא מפדן ארם. כל הפסוק זה אחרי המפגש עם עשיו, שם יעקב נוסע. שם הוא נוסע, ויעקב נסע סוכותה, ואין לו בית. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. כלומר, נוסע, וכאן הוא בא. אז המקום הראשון שהוא בא אליו, כלומר, שהוא חנה שם, אחרי שבא מפדן ארם, זה היה שכם. ואז מופיע הביטוי, בבואו מפדן ארם, אשר בארץ כנען, כמו שציינו לפניכם. עוד פעם, בבית אל, ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא בכל המשר איתו. למה יעקב נכנס לארץ ישראל פעמיים? הוא לא נכנס פעמיים. למה הפסוק מציין שהוא בא מחוץ לארץ לשכם, והוא בא מחוץ לארץ לבית אל? הפסוק כאילו מציין שנקודת תחנת הגבול, כן? או נקודת הקליטה של יעקב, הוא בית אל. אני חושב שהנקודה הזאת, שבית אל זה נקודת הקליטה של יעקב בארץ ישראל, מודגש מה שציינו. החלפת השם. לוז נמצא בארץ כנען. השם בית אל, זה שם שמציין מקום של קדושה, מקום של שכינה, מקום שהוא בית אלוהים בשער השמיים. אותו מקום נקרא לוז לראשונה. כלומר, סגרי זה שם כנעני, לא משמעותי. ודאי בלי משמעות רוחנית, עם קדושה והשראת שכינה. המטרה של יעקב הוא להגיע לבית אל. כשבוך אומר לו, תלך לבית אל. ואולם, עד שיעקב מגיע לשם, זה לא בית אל, זה לא זה. מקום חילוני, מקום שהוא הוא כמו חוץ לארץ, הוא גיאוגרפית בארץ ישראל, אבל משמעותית, אין באמת ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ הקודש, לא משחק עדיין נקודה. כלומר, יעקב מגיע לארץ ישראל פעמיים. פעם אחת גיאוגרפית, זה שכם. פעם אחת עלייה, מה שאנחנו היום קוראים עלייה, פעם אחת להגיע לארץ ישראל של מיילה, להגיע לארץ ישראל עם משמעות, אז זה בית אל. ולכן, גם כתוב, קום עלי. נשמע כאילו, אני אומר עכשיו דרשה מודרנית ציונית, אבל אני חושב שזה משמעות הפסוק. צריכים, אפשר ללכת לארץ ישראל, אפשר לעלות לארץ ישראל. יעקב הולך לארץ כנען, מגיע לשכם, הוא עולה לארץ ישראל, הוא מגיע לבית אל, לא בית אל אשר בארץ כנען, לבית אל. לא כתוב אשר בארץ ישראל, ביטוי ארץ ישראל עדיין לא שייך, אי אפשר לקרוא למקום כלשהו ארץ ישראל בספר בראשית, אבל מה שאנחנו קוראים ארץ כנען וארץ ישראל, בפסוק הוא לוז אשר בארץ כנען, וגם שכם אשר בארץ כנען, ובית אל, בית אל אשר בבית אל, בית אל אשר בארץ ישראל. אז השם עכשיו אומר ליעקב, תלך לארץ ישראל האמיתית, תלך לבית אל, קום עלי לבית אל. ויעקב אומר לביתו, אנחנו נקום ונעלה לבית אל, ואז הוא הגיע ללוז אשר בארץ כנען, היא בית אל. ברגע שהוא הגיע לשם, זה עכשיו יהפוך להיות בית אל, ומעולם לא ייקרא עוד לוז, ולא יצטרך להזכיר אי פעם, אי תדעו לכם שפעם זה נקרא לוז, זה בית אל. ועוד יותר, הוא וכל העם אשר עמו. כלומר, יש כאן התאמה מקבילית בין המעמד של יעקב ובין המעמד של המקום. למה? טענתי העיקרית היא שמבחינת סיפור התורה, הנרטיב של התורה על חיי האב שנקרא יעקב, הקריירה האבהית, הבונה, היהודית, הישראלית של יעקב, אז מתחילת פרשת ויצא, על הנקודה שאנחנו עומדים, מדובר בסוגריים. הסיפור של עם ישראל הוא הסיפור של חיי האבות בארץ ישראל. שם הם בונים את יסודות של עם ישראל. יעקב, מסיבות השמורות והגלויות להשכחה העליונה, צריך לבלות 20, אם נוסיף את השנים של ישיבת שם ועבל את ימל רש, 34 שנים בחוץ לארץ. כשהוא יוצא לחוץ לארץ, הוא יורד מהמסך, הוא יורד מהמסך של הסיפור של עם ישראל. הוא יוצא לחופש. כל הסיפור הזה, אם אתה מעוניין רק בסיפור, לא בסיפור חייו של יעקב, אלא רק בסיפור של בניין עם ישראל, אז אתה צריך לשים את הכל בסוגריים. ויצא יעקב, זהו, הוא יוצא, הוא יורד מהבמה הלאומית. מתי הוא חוזר? לא כשהוא מגיע לשכם. הוא חוזר עכשיו. הוא חוזר כשהוא ירד מן הארץ כביכול, והוא עכשיו קום עלי וחוזר. אז גם יעקב עכשיו חוזר, בעיקר חוזר למעמדו, ואם כן, גם ארץ ישראל עכשיו חוזרת למעמדה. כי בלי שיש אב פעיל בארץ ישראל, אז גם ארץ ישראל זה לא משהו. זה עדיין, זה לפני כיבוש. אז ארץ ישראל קדושה הלכתית אין. צריכים לקדש את שרדי יהושע. מה שמדובר כאן בארץ ישראל הקדושה, זה לא מצד ההלכה הזאת, אלא מצד זה שהוא חלק מהסיפור שלנו. אז כל השנים האלו, טוב, יצחק הוא כבר לא, הוא לא פעיל, כן, יצחק הוא לא הסיפור. אז זה לא ארץ ישראל, זה ארץ כנען. ולא, זה שם העיר. כשיעקב חוזר לשם, וחוזר למעמדו, אז גם לוז הופך להיות בית אל, ויעקב הופך להיות מאדם עם בית וכל אשר עמו, לאדם עם עם אשר עמו. כי יעקב, כי בחיר האבות, כי אחרון האבות, אז ביתו זה כפר העם. אבל לפני שהוא מגיע, כשהוא עדיין בחרן, כשהוא בפדן ארם, וכל זמן שהוא לא חזר למעמדו, אז הוא יחיד עם משפחה, משפחה גדולה, בית והרבה אנשים. כל זה קורה בבת אחת. לוז הופך להיות בית אל, הבית הופך להיות עם, ומה הגורם הטכני שעושה את זה? המזבח. כשברוך אומר, אתה צריך להקריב קורבן. זה לא קשור לנדר, לא קשור למצבה. זה קשור לחנוכת יעקב, חנוכה מחדש של יעקב, בתור נושא הדגל של בניית עם ישראל. הוא חוזר למעמדו ולתפקידו כממשיכם של אברהם ויצחק. באותו רגע, ארץ ישראל הופך להיות ארץ ישראל עוד פעם, לוז הופך להיות בית אל, ויעקב חוזר לתפקידו ולגורלו. יעקב פרש, הוא יצא מהסיפור, וכאן הוא חוזר. יעקב מבין שזה מה שקורה. גם אברהם, כשהוא הגיע לארץ ישראל, הדבר הראשון שהוא עשה זה שהוא הגיע, בנה מזבח. לעשות מזבח לשם בארץ ישראל, זה כשאתה עולה על ההיסטוריה, עולה על הסיפור. יעקב מבין זה מה שהוא עושה, כשפוך הוא אמר לו, ולכן הוא אומר לביתו, להתנקות מאלוהי הנכר, להתאר ולהחליף שמלות. סוף הפסוק מורה על תחילת הפסוק, לא מדובר בתפסיקו לעשות עבירות. לא יודע בדיוק, אני מניח שהם לא עשו עבירות. היה איזשהו אבק עבודה זרה, אולי יש להם איזשהו פסלים, שאולי על פי דין אפילו הם מותרים, כי יתבטלו, או... לא חשוב, זה לא מה שהסיפור מספר כאן. הוא אומר, אנחנו עכשיו היינו אנשים פרטיים בחוץ לארץ, אז יש לנו כללים, כללים מסוג אחד. עכשיו אנחנו בונים את עם ישראל. השלב האחרון, משוחה האחרונה, בסיפור הנפלא של הקמת עם ישראל, אז צריכים להתאר ולהחליף בגדים. איפה זה כתוב להתאר ולהחליף בגדים? בקבלת התורה במעמד הר סיני אותו דבר. להתאר ולהחליף שמלות. וגם צריכים להסיר אותה. זה היה ניחה משהו בתוככם, כי אנחנו עושים עכשיו שבר מהעבר, שזה לא שייך בכלל. זה סיפור צדדי של הקמת ביתי הפרטי, אני בנשותיי ובניי, ועכשיו אנחנו חוזרים לסיפור הגדול. התארים ששייכים בארם לא שייכים כשאנחנו בתוך הריצה, הבנייה של ההיסטוריה הישראלית. עניתי על כל השאלות ששאלתי, חוץ מאחד. כן, במבנה של דרוש, של דרשות, אז יש כזה צורה שאתה שואל את השאלות בהתחלה, נותן תשובה אחת, מסביר את הכל. זה מה שניסיתי לעשות. אבל לא עניתי על השאלה של דבורה. באמת אין לי תשובה לשאלה של דבורה, אבל אני רוצה להציע משהו. זה ספקולטיבית. מה בכלל המשמעות של דבורה? מי זו דבורה מנקד רבקה? מה היא עושה כאן בכלל? ומי מעניין אותה? מנקת שרה, אתה מכיר? מנקת רחל, ליה? מה זה מנקת? אז נניח שהייתה צדקת גדולה, אבל מה היא עושה כאן? אז אני משער שיכול להיות שהיא מסמלת את אחרון הקשרים, סוף הקשר עם עולם של ארם, אבל לטוב. מנקת רבקה, זאת האישה, שגידלה את רבקה, רבקה הייתה צדקת גם בגיל 3, או איזשהו גיל שהייתה כשיצחק פגש אותה, מישהו אחראי לה, חינוך הטוב שהיא קיבלה, זה לא בתואל, ולא לבן אחיה הגדול, זאת דבורה. עכשיו, יש צדקות בחוץ לארץ, יש צדקות בגויים, שחזר קוראים משיבת שם ועבר. יש מסורת כזאת של עבודת השם, של דברים רציניים וטובים. דבורה מסמלת את הקשר הזה שיש בחינוך של בית ישראל, החינוך הטרום תורנית, הטרום ארץ ישראלית שיש להם, הצדדים הטובים. עכשיו שיעקב חוזר, והסיפור בראשית, ספר בראשית חוזר, סיפור של בניין בית ישראל, מבחינת תורה וברכת אברהם, אז מנתקים, שוברים את כל הקשר לאותו עולם, שבדרך כלל אנחנו רואים אותו בצבעים קודרים, עולם שלילי, אבל זה לא בדיוק נכון, יש גם עולם חיובי בארם ובפדן ארם, ודבורה עכשיו, כדי להדגיש שאנחנו מסיימים פרק, אז גם דבורה מתה עכשיו, סותמים את הגולל על הפרק הארוך, תחילת ביצא, על הנקודה הזאת, חיי יעקב בחוץ לארץ, חיי האישיים של יעקב האיש בחוץ לארץ, חוזרים לסיפור של ישראל, בסיפור של ישראל אין באמת מקום לדבורה. החלק השני של סיפורנו, אלוקים נגלה אל יעקב, אומר לו, אני קל שקי, פרי ורווי, גוי וקל גויים יהיה ממך, ולכים לחלציך יצא, ואת הארץ אשר נתת לאברהם יצחק, לך את ננה זכך, איך אתן את הארץ. פסוק נראה מאוד לא מוכר, הוא כמעט מילה במילה, מה שיצחק אומר ליעקב לפני שהוא יצא בכלל, לפדן ארם. דבר אחרון שיצחק אומר ליעקב, לפני שהוא עוזב, נפרד ממנו, ומי יודע כמה שנים בסוף פרשת תודות, אז יצחק מברך אותו, מה הוא אומר לו? וקל שדי יברך אותך, ויפריך וירבך, והיית לקל עמים. השם אומר לו, אני קל שקי, פרי ורווי, גוי וקל גויים, יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצר. כלומר, יצחק מברך, והשם מקיים. יצחק אמר עוד דבר, ויתן לך את ברכת אברהם, לך לזרעך איתך, לשלך את ארץ מגוריך, שנתן להם לאברהם, ואלוקים אומר לו, ואת הארץ שנתת לאברהם, ליצחק, לך את ננו, זכר אחריך, אתן את הארץ. שני דברים אמר יצחק ליעקב, השם יברך אותך, יפרך וירבך, ויתן לך למים, ובית, ייתן לך את ברכת אברהם, לתת לך את הארץ. ברכת העם, ברכת הארץ. השם אומר לו, אני נותן לך ברכת העם, פרי רובי, קל גוי וקל גויים, וברכת הארץ. כאילו לא קרה שום דבר באמצע. יעקב כאן שיחה, יעקב חוזר לנקודת סוף תודות. תיקחו את כל פרשת ויצא, בכל פרשת וישלח הנקודה הזאת, תשים אותו בצד, תיקחו את הפסוקים, הכל רצוף. זה בדיוק מה שהפסוקים כאן רוצים להגיד, יעקב חזר לנקודה. 20 שנה בבית ארם, מין חלום כזה. אולי מבחינתנו מה צריכים לעשות? נשים את זה בסוגריים. לשים בסוגריים אמרתי, זה בדיוק מה שיעקב עושה. איך הוא שם את הסיפור בסוגריים? אז אין לו סוגריים, יש לו משהו כמעט אותו דבר, כי זה נראה אותו דבר. מצבה בהתחלה, מצבה בסוף. שתי המצבות בבית אל, הם הסוגריים של הסיפור. מקים מצבה כשהוא יורד מהבמה הלאומית, ומקים מצבה כשהוא חוזר לבמה. אחרי שהוא הביא את הקורבן, והשם נגלה אליו, בעצם גילה לו שחוזרים לסיפור, הנה, יצחק ברך אותך, נתן לך, מה זה בקת אברהם? בקת אברהם זה בדיוק הנקודה שאני אומר, בקת אברהם היא הרצף ההיסטורי של עם ישראל, בקת אברהם להקים, לקבל את הארץ. עכשיו אני נותן לך את בקת אברהם, זה אומר אני נותן לך את הסמיכה, אני מסמיך אותך להיות הרב הראשי של עם ישראל, מסמיך אותך להיות המנהל של ההשכחה הפרטית הלאומית. עד עכשיו הוא לא היה לו, יצחק נתן לו ברכה, זה לא יתקבל. אז הוא דואג לעצמו, עושה שם מסק עם הצון. עכשיו השם אומר לו, יש לך בקת אברהם, מקים מצבה. נגמר הפרק שהתחילה במצבה, נגמר. אני חוזר לסיפור הגדול של ספר בראשית, שהיא בקת אברהם ולזרעו אחריו, שנותן לו שם חדש, קורא לו ישראל, כי ישראל זה השם של האב, ויעקב זה השם של הפרט. אפילו בתאריך, יש פסוק קשה כאן, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם. יש מה צריכים את זה? מה זה עוד בבואו מפדן ארם? מה זה עוד? ומה זה בבואו מפדן ארם? אז מפרשים, חורקים, מה בדיוק הכוונה של המילים? בכל מקרה, אני חושב שיש כאן רמז עבה, הוא ברור למפגש הראשון של יעקב עם אלוקים בבית אל, כשהוא יצא לפדן ארם. עוד פעם באותו מקום. כלומר, עוד פעם, תשמיטו את כל מה שהיה בפרשה וחצי האחרונים. הפסוק אומר לנו, תראה את זה כנקודת ההמשך של הסיפור הקודם. השם נתקלה ליעקב פעם אחת בבית אל, ויראה אלוקים אל יעקב עוד פעם באותו מקום, ויברך אותו, ואז בסוף הסיפור פסוקים די קשים, שכל המפרשים התקשו בהם מאוד. ויעל מעליו אלוקים במקום אשר דיבר איתו. מה זה במקום אשר דיבר איתו? רשי, פרשנדטה, רבינו, שמסביר את כל התרקולה, אומר במקום אשר דיבר איתו, איני יודע מה מלמדנו. מה הפירוש הפסוק שאלוקים עלה מעליו במקום אשר דיבר איתו? ברור שם שבוע לו. דיבר איתו ועזב אותו. יעקב אז בונה מצבה במקום אשר דיבר איתו, פסוק י' ד', ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן. ויקרא יעקב בשם המקום אשר דיבר איתו שם אלוקים, בית אל. מה זה כל המקום אשר דיבר איתו, שלוש פעמים בשלושה פסוקים? אני חושב שהמשמעות היא, זה לא שעלה אלוקים מעל יעקב במקום אשר דיבר איתו עכשיו, אלא ויעל מעליו אלוקים במקום אשר דיבר איתו לפני 34 שנים. כלומר, תראו את זה כהתקדות אחת. כביכול, יעקב מגיע לביתו ויפגע במקום, מגיע לבית אל ויחלום חלום, והשם נגלה אליו, עכשיו, טוב, קורה איזשהו משהו, מבחינת הסיפור הזה, לא חשוב, והיה, השם גמר איתו, אמר לו, אתה תהיה יעקב, אתה תהיה ישראל, אתה תהיה עם ישראל, והיה אומר לה, ואז יעקב יקים מצבה, זאת אותו מצבה שהוא הקים אז, היסטורית זה נפל, צריך להקים אותו עוד פעם, אבל זאת אותו מצבה, במקום אשר דיבר איתו אז, מצבת אבן, כי זה שני הסוגריים, ויקרא יעקב בשם המקום, הוא כמו שהוא קורא למקום אותו שם שקרה אז, אשר דיבר איתו אז אלוקים, בית אל. כל זה בא כדי להגיד לנו, מבחינת הסיפור הגדול, יש חשיבות עצומה כמובן לסיפור של ויצא וחצי וישלח, אבל מבחינת הסיפור הגדול, הלאומית, תדלג כביכול. אתה יכול לקפוץ, תחבר את הפסוק הזה, כל הסיפור הזה, עם הסיפור הקודם. כלומר, משמעות של כל סיפורנו היא, להדגיש שאנחנו חוזרים להתחלה, או חוזרים לנקודת היציאה של יעקב, וילך, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ויעקב הגיע ללוז, אשר בארץ כנען, היא בית אל, חזר לנקודת המוצא, יש מדרש שאומר שהוא יצא בקפיצת הדרך, עכשיו הוא חוזר בקפיצת הדרך, זה מחוץ לטיים ספייס, מחוץ לזמן ומקום, עכשיו חוזרים לסיפור, יעקב לוקח את האדרת, של בניית עם ישראל, לסיפורנו של חיי אברהם בארץ ישראל, חיי יצחק בארץ ישראל, עכשיו ממשיך בחיי יעקב, הוא ישראל בארץ ישראל, ובניית בית ישראל. אני אשאיר אתכם, יש לי עוד 30 שניות, אני אשאיר כמה שאלות בעיון, ואני באמת מזמין מי שרוצה, או השיעור הכלל, או השיעור בכללותו, או לנקודות האלו, אז יכול לכתוב לנו, או לי, או לכתובת של קשת, שטרודל עציון אוגל. קודם כל, שאלה אני חושב שפשוטה, זה ברור מה היית אומר, היה לי יותר זמן. למה רחל מתה מיד אחרי הסיפור הזה? יש דעה בחזל שבארץ ישראל אסור ליעקב, נוהג האיסור של אישה על אחותה. אבל המפטרה עכשיו, יעקב נמצא לבית אל כבר הרבה זמן. טוב, זה ברור, עניתי כבר. אבל שתי שאלות אחרות. לפי חזל, רבקה נפטרה באותו זמן. הרמב"ן מביא את זה כאן, מדבר על זה קצת. כשדבורה, על הפסוק של ותמות דבורה, אז חזל אומרים שגם רבקה. מה הקשר בין מיתת רבקה והתקלות השם ליעקב בבית אל? ועוד שאלה. אני הזכרתי שיעקב נכנס לארץ ישראל פעמיים. פעם בשכם, גיאוגרפית, פעם בבית אל, רוחנית. אבל יש גם כניסה שלישית של יעקב לארץ ישראל, והיא מחניים. סוף פרשת ויצא, כשלבן פוגש את יעקב על ההר, מקים את היגר סדותה, אני עובר אותך, אתה עובר אותי, זה ברור שמודבר שם בגבול, שבין ארץ לבן, השטח של לבן, והשטח של יעקב, לכן אסור לעבור את הגבול הזה בלי לרעה. כן, זה הגבול. מודגש במדרש, מחניים, מחנה של מלאכים בחוץ לארץ, פוגשים את מחנה המלאכים בארץ ישראל. אז יעקב נכנס, גם זה נחשב לנקודת מעבר גבול של יעקב, מבחינת המלאכים, מבחינת היחס עם לבן. אז אני רק רוצה לציין את תיאור המקום. המקום הזה מתואר כהר. שכם, יעקב קונה שדה. בבית אל זה בית אל. שלוש נקודות כניסה לארץ ישראל, אחד על ההר, אחד בשדה, ואחד ליד הבית. אין כאן שאלה? טוב, יש כאן רמז למשהו. תחשבו על המשמעות של התיאורים של שלושת הנקודות האלו. כל טוב ותודה רבה.